אנחנו בפסקה וו. וו. פעם קודמת סיימנו פסקה ה'. עמוד קוף ממזיין. ספר אורות, עמוד קוף ממזיין, פרק ג', פסקה וו. בפעם הקודמת בפסקה ה', אז אם נסכם ככה במשפט אחד, פסקה וו היא המשכיות של הפסקה הזאת. ראינו שהאדם צריך להגיע למקום פנימי כזה, של צימאון, של איזה מין השתוקקות להשלמה, והצימאון הוא להיבלע בישראליות, כפי שהרב קורא לזה, להרגיש ישראליות, לחשוב ישראליות, לחיות חיים ישראליים, וכל מה ש... כל מה שדיברנו. וככל שאדם יותר שייך אל, אל הצמא הזה, להתקלל עם כלל ישראל, ממילא הוא יותר שייך לעצמו, וכל מה שדיברנו. פסקה ו' היא המשך, אבל יש כאן עוד איזה נקודה מזווית אחרת. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. שישים, עכשיו התוספת, שישים את מגמת חייו לקנות לו, לפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה בכל סעיפיה. ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל, ומכוח זה ומתוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. אז החלק הראשון של המשפט הזה הוא מקביל דומה לפסקה הקודמת, שאדם שרוצה לזכות לאור חיים באמת, אז הוא, כן, כמו שאמרנו, אנחנו כמו קרניים, כל אחד מאיתנו הוא קרן שנובעת משמש, כל אחד מאיתנו הוא טיפה שיוצאת מהמעיין. אז כדי שהטיפה תוכל באמת להיות במקור המדויק שלה, היא צריכה לדעת את מקור הנביאה שלה. אז היא צריכה להיות שתולה, אם אפשר לומר, במעיין. או ככל שהקרן תהיה יותר שתולה בשמש, היא מקור היציאה שלה, ככה הקרן באמת יותר תהיה מסוגלת לגלות את מה שהיא. וכו'. אז היות ופרט ישראל, כמו שדיברנו בעריכות הרבה פעמים, היות ופרט ישראל יונק את כוחו מכלל ישראל, אז ככל שאדם יותר שתול בכלל ישראל, במובנים גם הרוחניים וגם המעשיים, ממילא, אז הוא יותר יכול להוציא את הייחודיות הפרטית שלו מהכוח אל הפועל, כי הוא בעצם יונק את מקור החיים שלו מהמקור הנכון, וממילא גם מתגלה או מתגלה בפרטיות הספציפית שלו אותה מקוריות בזווית הייחודית שלו שרק הוא יכול לגלות אותה. כל זה כבר דיברנו. אז אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת ולא לחיות באיזה חיים של אשליה, אז כל טיפה שרוצה לחיות באמת היא צריכה להתחבר למקור המעיין. צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. אולי רק איזה הערה בסוגריים, היא לא קשורה דווקא לפה, אבל מאוד מעניין, אולי כדאי לשים לב להערה הזאת. בכמה מקומות בתורה מצאנו שזיווג של אנשים היה על הבאר, על המעיין, נכון? רחל, יעקב פוגש את רחל במעיין, וכולי, על זה הדרך. המעיין הזה הוא כנראה לא לחינם, אם אפשר לומר, הוא הכתובת, אפשר לומר, לגלות את הזיווג. זאת אומרת, היות ובעולם הנשמות, לפי הגמרא במסכת סוטה כידוע, לפי המקובלים ודאי, הנשמה בעולם הנשמות היא אחת. כלומר, הזכר והנקבה הם בעצם מציאות נשמתית אחת, שני צדדים של צורת אדם. ובעולם שלנו, כל צד של הנשמה ירד לעולם שלנו בנפרד. הזכי ירד לחוד והנקבי ירד לחוד, ולכן כשמתאחדים מתחת לחופה מברכים יוצר האדם, כי סוף סוף פה אנחנו מגלים בעולם היצירה את מה שהוא נברא בעולם הבריאה. כלומר, הנשמה האחדותית שהתפרטה בעולם שלנו לשניים חוזרת להתאחד כאן מכוח השניים, אבל חוזרת להיות אחד וכו'. אז כן, הייתי אומר ככה, הזוגיות היא בעצם ההכללה המקורית, או החידוש, או השייכות, או החשיפה, אולי זאת המילה יותר טובה, החשיפה של אותה מקוריות אחדותית בתוך ההתפרטות של כל אחד מבני הזוג. לכן אולי המעיין הוא מבטא את הסמל של זה ברמה העקרונית, שיש כאן מקור נביאה אחד שהוא מוציא את כל הטיפות. אז הזוגיות זה בעצם החזרה לאותו מקור נביאה אחד, לאותו אותה נשמה אחדותית אחת, שהיא זאת שהוציאה את הזכרי לחוד ואת הנקבי לחוד. אז מעין הדבר הזה, מקור המעיין, מקור הנביאה שלנו, הוא כנסת ישראל. הוא ההכללה הישראלית, שמכוחה כל אחד מאיתנו יונק את כוחו, כמו שדיברנו כמה פעמים. אז אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, כלומר כל קרן שרוצה להכיר את עצמה באמת, להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל, היא חייבת לדעת את נקודת המוצא שלה, את מקור הנביאה שלה, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, למה היא שייכת בכלל. אז אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטה לעצמו בכנסת ישראל. והשתילה הזאת בכנסת ישראל זה לא רק לדבר על זה בשיעור כמו שאנחנו עושים עכשיו, אלא בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. זאת אומרת שהאדם הזה הוא באמת חי, חי, זאת המילה, חי חיים ישראליים מלאים בכל הרבדים, בכל החושים ובכל הכוחות וכולי, בכל הלב וכל המחשבות, תכף נראה. ואז באמת הוא ממילא ממקם את עצמו בחלק הנכון של בתוך הפסיפס, כמו שראינו בפעם הקודמת. עכשיו הרב יותר מפרט את זה. להיות שוטל את עצמי בכל ליבי, בכל חושי, בכל הכוחות הגשמיים הרוחניים, זה משפט קצת גבוה, קצת מופשט. איך אני עושה את זה? מה תוכנית העבודה? מה תוכנית הפעולה? איך אדם באמת מביא את עצמו למקום כזה שהוא שוטל את עצמו בכנסת ישראל? אומר הרב פשוט, יש לעם ישראל אופי, והאופי הזה מתגלה, התכונה הזאת מתגלה גם במידות הישראליות המיוחדות וגם במחשבות הישראליות המיוחדות, בשכל הישראלי המיוחד. אז ככל שהאדם יותר עובד, עכשיו ממש ברמה המעשית, יותר עובד לחשוף את אותן מידות ישראליות, הייתי אומר ככה, את אותה נפש מוסרית ישראלית, בשונה מנפש, מהנפש המוסרית הגויית, ואת אותה מחשבה ישראלית ייחודית בשונה מהמחשבה הישראלית הגויית הרגילה וכו'. אז ככל שהאדם מודע מהי המחשבה הישראלית ומהו המוסר הישראלי, והוא עובד על עצמו לתקן את המחשבות שלו לפי המחשבות הישראליות, ולתקן את המוסר, את הנפש שלו, את המידות שלו, לפי המוסר הישראלי, ממילא הוא שוטל את עצמו באמת בכנסת ישראל. לכן זה לא רק איזה שיעור תיאורטי באמונה. יש כאן עבודה רוחנית, מחשבתית ומוסרית שאדם צריך לעשות. וזה החצי השני של המשפט. שישים, איך אדם שוטל את עצמו? שישים את מגמת חייו, לקנות לו לפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות. א', ב', ואת הידיעות המיוחדות לישראל. מהן הידיעות המיוחדות לישראל? שראש לכולן היא התורה. בכל רוחבה, בכל סעיפיה וכו', ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. זאת אומרת, אם אדם רוצה באמת להיות שוטל את עצמו בכנסת ישראל, הוא צריך לבוא למעיין, ומהמעיין הזה, אם אפשר לומר, להתחבר למקורו, להתחבר לביטויים היותר שורשיים שלו. והביטויים היותר שורשיים של המעיין, ברובד המחשבתי זה התורה, ברובד המוסרי זה המידות הישראליות. ברובד המחשבתי זה התורה, זאת אומרת ברמה הכי פשוטה. אדם ישראל לא יכול להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אלא אם כן הוא באמת שייך לערכים ולאידיאלים של התורה, וזה יבוא לידי ביטוי אם הוא כפשוטו, בלי דרשות, ילמד תורה. בין ילמד את תורת האגדה, בין אם ילמד את תורת ההלכה, בין אם ילמד את תורת הפרט, ילמד את תורת הכלל, לא משנה מה שהוא ילמד, זה פרטים חשובים, אבל הוא יהיה שייך למקור הנביאה המחשבתי של האומה. מידות זה פועל יוצא של התורה, אבל תכף נראה שלא בדיוק. תכף, אני מתחיל קודם כל בדבר הפשוט. איך אדם שוטל את עצמו בכנסת ישראל, על זה שהוא שוטל את עצמו במחשבת ישראל? מהי מחשבת ישראל? מהי מחשבה ישראלית המיוחדת לנו? תורה. ולכן אדם צריך להיות שייך לבניין הלימודי, רוחני, תורני שלו, כדי באמת להיות מוכוון על הציר הזה שנקרא ישראל. שראש לכולן, הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה. כמו שרב כותב באורות התורה במקום אחר, שאם אדם חז ושלום אומר, שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, שחזל אמרו על אדם הזה טוב שנהפכה לו שילייתו לפני שבא לעולם, שילייתו על פניו, שאם אדם לא מבין, או לא, אפילו הייתי אומר, זה לא רק הוא לא מבין, לא מרגיש, שכל סעיף וסעיף מפרטי תורה, כל דקדוק מדקדוקי סופרים, כמו שהרב כותב, זה בעצם חשיפה, זה קרן של אותה תכונה ישראלית. כלומר, כשאני לומד תורה, כשאנחנו לומדים תורה פרט מסוים, הפרט המסוים הזה הוא בעצם ביטוי לאיזה DNA באישיות הנשמתית הישראלית שלנו. ומהמקום הזה אני צריך לגשת אל הלימוד. זה לא אני לומד עוד איזושהי ידיעה איך להתנהג, אני לומד עוד איזושהי ידיעה מה לחשוב. אני לומד ידיעה שהיא בעצם, הידיעה הזאת היא ביטוי ל-DNA שלי. זה, אני מסתכל בעצם במראה. אני משם בעצם יונק את מקור החיים. ככה צריך להסתכל על זה. עכשיו, נכון שכל ידיעה היא מסדרת את המחשבות מחדש, היא מארגנת את הנפש, היא יוצרת, נקרא את זה, תגובות מעשיות. לא אמרנו שלא. אבל הידיעות האלה בשורש הפנימי יותר, זה לא רק עניין של מחשבה, נפש או התנהגות. אלא זה פשוט לחזור אל המהות היסודית שממנה אנחנו מתחילים. זה התורה. ולכן למשל, כשנפסקה הלכה פשוטה, שאדם, כל אדם מישראל, ולא משנה, כמו שפוסק השולחן ערוך, בין אם הוא זקן, בין אם הוא צעיר, בין אם הוא בריא, בין אם הוא חולה, חס ושלום, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, אפילו מטופל בבנים, לא משנה. כל אדם מישראל חייב לקבוע לו זמן קבוע ללמוד תורה, ביום ובלילה שנאמר והגית בו יום ובלילה. עכשיו, כמה כל אחד לומד, מה לומד, מה הדגשים בלימוד, בסדר, זה כבר פרטים. אבל לא יכול להיות שאדם מישראל לא יהיה שייך בפועל למקור הנביאה שלו, שמקור הנביאה הבסיסי ביותר קודם כל זה תורה. זה צריך להיות ברור לנו. עם ישראל בלי תורה או פרט ישראל בלי תורה, זה כמו אמר בחזל, אדם בלי תורה כדג בלי מים. מה דג בלי מים אין לו חיים? אף ישראל בלי תורה אין לנו חיים, מצד האמת. כל המאבק היום שמתנהל על לומדי תורה וערכו של לימוד תורה בחברה הישראלית, זה דבר יסודי שצריך ברור. מה החשיבות הרוחנית הפנימית המהותית? זה לא עוד השכלות לדעת איך להתנהג. אנחנו פה נפגשים עם מקור היציאה שלנו, עם מקור הנביאה שלנו. זה ה-DNA שלנו. מה?
זה מתנה שתורה תורמת, לא מקללת. יש תורות
ששונאים
ומקללים,
וזה
לא
תורות. תורות שמה אמרת?
גם שונאים.
שונאים ומקללים.
כן, וזה תורה.
אנחנו לא מדברים על הסובייקטיבי, איך האדם הסובייקטיבי נפגש עם התורה, אנחנו מדברים מה, כשאדם לומד תורה, מה קורה לו בעצם? הוא נפגש עם ה-DNA שלו. זה שאני יכול לתרגם לעצמי את התורה לא בתרגומים הנכונים, ואני אגיע חד ושלום למה שציינת כרגע, זאת בעיה שלי, זאת לא בעיה של התורה. אני לא אהפוך את התורה לתורה שמחנכת לשנאה ולקללה, אלא אני, הקמימות שלי, במפגש העקום שלי עם התורה, יצר איזשהו מפגש של חס ושלום שנאה וקללה. זה לא תורה?
אני שומע, אתם צריכים את התורה שלנו. התורה שלנו לא בונת עם ישראל,
אלא שקלן. לא הבנתי. מי אומר למי אתם צריכים את התורה שלנו? התורה היא לא שלנו, התורה היא של כלל ישראל. אני לא יודע מה החרדים אומרים. עם ישראל זקוק לתורה. עם ישראל זקוק לתורה. אתה לא צריך לשכנע אותי שיש מדרגות בהופעת תורה ובהבנת תורה ובשייכות של תורה. עם ישראל זקוק ללמוד תורה, וכל פרט ישראל זקוק ללמוד תורה. מה ילמד? שקודם כל ילמד חומש, ואחר כך ילמד משנה, ואחר כך ילמד גמרא, וילמד הלכה, וילמד אגדה, וילמד פנימיות. כל אחד עם מדרגתו. איך כל אחד מבין את התורה ומה ההשלכות המעשיות של התובנות האלה, אני מסכים איתך, לפעמים יש בעיות קשות מאוד, אבל באופן כללי אדם צריך ללמוד תורה. אם אדם ניגש ממקום לא נכון ללימוד תורה, זה בעיה חמורה מאוד. ברור שתהיינה כאן השלכות חמורות, זה ברור, אבל לא בגלל שאנשים לומדים עקום את התורה אנחנו נעקם את התורה עצמה. שום פנים באופן לא. בסדר, המשפט הבלתי נסבל הזה, אני מאוד אוהב את התורה אבל שונא את הדתיים, זה משפט נוראי. איך הגענו למצב של לא שנאת הדת אלא שנאת הדתיים? זה נורא. וכי אנחנו לא מייצגים מספיק טוב את התורה. יכול להיות שאנחנו צריכים תיקון גדול, לא אמרנו שלא, אבל התורה מצד עצמה והמפגש הנכון והבריא שלנו עם התורה הוא מפגש שאמור לחשוף את אותה שתילה, את אותה שייכות למהות הישראלית. ולכן גם הרב כאן אומר, ראש לכולני התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה. כלומר, התורה לכלל מקצועותיה, והתורה לכל דקדוקי דקדוקיה. כלומר, אני לא יכול להגיד, המקצוע הזה של התורה כן, המקצוע הזה של התורה לא. זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. הכל חשוב. קודם כל, זה דבר ראשון. דבר שני שהוא קצת יותר פנימי, יותר פנימי, אבל יש לו כמובן גם הדרכות מעשיות, שישים את מגמת חייו, אני חוזר לחצי השני של המשפט, לקנות לו לפי היכולת שבידו, כל אחד לפי אישיותו, יכולותיו וכו', את המידות הישראליות. כלומר, חוץ מלקנות את הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן זה התורה, לקנות את המידות הישראליות. מהן המידות הישראליות? אז זה נושא רחב. באופן כללי, אנחנו מכירים, אם אפשר לומר, שני מקורות מרכזיים בחז"ל. א', ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, ב', ישראל עזים שבאומות. לכאורה, אלה שני מקורות שלכאורה נראים סותרים. מצד אחד, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, למידות האלה קוראים בעיתון מידות טובות. ישראל עזים שבאומות, למידת העזות לכאורה קוראים בעיתון מידה רעה. אז מה חכמים רצו להגיד? אלא כלל גדול בידינו, והרב מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות, ויש הרבה מה לדבר על זה. שהאופי הישראלי, ה-DNA הישראלי שלנו, זה היכולת לגלות את כלל המידות. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לגלות גם את המידות שאנשים קוראים להם בטעות טובות, וגם את המידות שאנשים קוראים להם בטעות רעות. אלא קורא להן הרע, והמידות הטובות והמידות הקשות. כלומר, יש מידות שהטוב שבהם גלוי, ובאופן יחסי קל להשגה, כמו למשל רחמנות, בישנות וגבנות חסדים, ויש מידות שהטוב שבהם קשה לחשיפה, וקשה לגלות אותו, קשה להבין בכלל איך זה טוב. למשל, מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת האכזריות, מידת הנקמה, כל המידות שאנחנו לפעמים קוראים להן בטעות רעות, שצריך לקרוא להן קשות, הקושי הוא לזהות א' את הטוב האלוהי שבתוכן, ב' הוא לגלות את זה בפועל. ואנחנו עם ישראל קיבלנו את היכולת, כמו שרב כותב בעניה, לגלות לא רק את המידות הטובות, אלא גם לגלות את המידות הקשות בטוב שלהן. בספר מאמרי הרב קורא לזה אחדות מידות הבורא. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד ישראל רק רחמנים בישנים וגומלי חסדים, ולא נגיד ישראל קנאים, כי אנחנו הרי ממלכת כהנים, והכהנים לפי הגמרא קנאים, וישראל כעסנים, כי אדם כהן הוא כעסן, לפי הגמרא, וישראל חצופים בעקבות המשיחה, חוצפה יסגה, וכולי על זה הדרך, ישראל עזים כמובן, כמו שהזכרנו מקודם. אם אנחנו חז ושלום עוקרים את כל המידות הקשות מהנפש הישראלית, אנחנו בעצם, אפשר לומר חז ושלום, מבטאים סוג של כפירה, כי בכל אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא לא יכול לחול במידות הקשות. זאת כפירה. היות בחלק מהעיניים המסתכלות עליי כרגע, מסתכלות עליי באופן מוזר, כאילו נחתתי מהירח לפני 5 דקות, אז אנחנו נקרא, כדי שתאמינו לי שאני דובר אמת, אבל כדי שנוכל לקרוא, בבקשה. טוב, נקרא אולי כמה מקורות, אם כבר קמנו. נקום פעם אחת בשביל שנה. קודם כל, מקור ראשון, נא לכתוב מקור. בתוך הפירוש של הרב לאגדות רבא בר בר חנה בספר מאמרי ראייה, אז כשהרב מדבר שם על מידת האכזריות, מי שרוצה לכתוב מקור, מאמרי ראייה, חלק ב', לפי ההוצאות המחולקות, עמוד 429. הנה עיקר מידת התורה היא חסד. ישראל רחמנים בישנים גולמי חסדים, זה עיקר המידות הישראליות, זה עיקר המידה התורנית, בסדר. כמו שכתוב בנוסח התפילה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אבל, עכשיו משפט עקרוני מאוד, אמנם שלמות התורה ושורש האמונה, כדי שנהיה שלמים בהופעת התורה עלינו, ושלמות בשורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. כל המידות. וגם מידת האכזריות, כאן הרב מדבר על האכזריות, כי בפסקה הזאת של רבא בר חנה, הרב מטפל במידת האכזריות, אבל זה לאו דווקא האכזריות, אלא תכף נראה כל המידות הקשות. וגם מידת האכזריות, כשמשתמשים ממנה לקדושה, היא דבר המשלים התורה, את התורה. ואם אנחנו לא נגלה את העזות, את הנקמה, את הכעס, את הגאווה, את האכזריות וכו', אז אנחנו חסרים. אומות העולם לא יכולות לגלות את המידות הקשות בטהרתן. אצלם כשהמידות הקשות מופיעות, זה מופיע בקטסטרופה. אצלנו כשהמידות הקשות מופיעות, הן אמורות להופיע בצורה מתוקנת, בצורה מדויקת, בצורה נכונה, בצורה, אם אפשר לומר, במינון הנכון, בין באומן האיכותי, בין באומן הכמותי. אחרי אני קורא רגע את סוף הקטע הזה, ובאמת הרואה מרחוק, אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה ולחסד אמיתי. כלומר, להכליל בתוך הופעת כלל המידות גם את המידות הקשות. שנובעות בעצם מהטוב האלוהי שצפון בתוכה. רק מי שמגיע למעלה זו, שמזהה את השורש החיובי של קדושה וחסד, שצריך כרגע להתלבש במידת למשל האכזריות, פה, רק מי שמגיע למעלה זו, הוא רואה, הוא בא למקום איש כזה, ורואה איך כל מחשבתו של האיש הזה שכרגע מתנהג כלפי חוץ באכזריות, היא רק לחסד. הוא מאמין שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים, על ידי מידת אכזריותו. מה נותן יכולת אחיזה? אפשרות אחיזה בחסד וברחמים? האכזריות. אני חוזר למשפט הראשון, קוראים למשפט העקרוני. שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה. בסוד האחדות. כל המידות. מה? ברור. חוץ ממידת העצבות שהרב כותב באורות הקודש, שאין לה שורש בקדושה, אבל היא נובעת ממידות אחרות שלהם כן יש שורש בקדושה. עוד משפט אולי כללי, אני קורא בעין היה שבת א' עמוד 15 פסקה כף בצד שמאל למטה. האומה הישראלית שנטעה יוצר כל להיות לאור עולם, הוכנה בכוחות אדירים. כפי גודל הנפש ותעודתה, הייעוד שלה, כן צריכים להיות כוחותיה. הנה המשפט שאנחנו מחפשים. גם הכוחות הקשים שבנפש, הקשים לא הרי, גם הכוחות הקשים שבנפש, הקנאה, הכעס, ומכל שכן הגבורה והגאווה, הם הוכנו לפעול גדולות בנפש גדולה. אולי כדאי להשלים את המשפט הזה. הרב כאן אומר בפסקה הזאת, שאם אנחנו רגע נעשה סדר, אז יש באדם, אם אפשר לומר, שלושה ממדים טבעיים. יש את ממד השכל, שזה הכוח המנהל את החיים, יש את ממד המידות, הנפש, שהוא אמור להיות מנוהל על פי השכל, ויש את הממד המעשי, ההתנהגותי, הגוף. שכל, נפש, גוף. השכל, אומר הרב בתחילת הפסקה פה, נעשה באדם כדי לנהל את כל רגשותיו, את המידות הנפשיות, וגם את כל מעשיו הטבעיים. בסדר? עכשיו, כדי שהשכל ינהל את הרגשות, את המידות, כדי שהשכל ינהל את הנפש, אז מצד אחד השכל צריך להיות, אומר כאן הרב, מעל הנפש, כדי להיות מנהל. המנהל הוא לא מורה בכיתה, הוא מנהל בית ספר. ומצד שני, המנהל הזה צריך כן להקרין למורה בכיתה איזה מסרים הוא חוצה כמנהל שימסרו בכיתה הזאת. אז המנהל מצד אחד הוא לא בא במקום המורה, הוא משאיר למורה את מרחב הפעולה בכיתה, אבל מצד שני הוא כן מקרין הקרנות, נקרא לזה מנהליות או ניהוליות, שיושפעו על ידי המורה בכיתה. אז השכל מצד אחד הוא מנהל את הרגש מלמעלה, הוא מנהל ומכוון, אבל הוא לא בא במקום. כשמנהל נכנס לכיתה במקום המורה, אז איבדנו את המורה שכבר לא צריך אותו, ואיבדנו את המנהל כי הוא נהפך להיות מורה. אז השכל מצד אחד הוא מנהל מלמעלה, הוא לא בא במקום, אבל הוא מכוון מלמעלה. אם כן, כלל גדול, בואו נוציא מכאן עיקרון, שכדי שיווצרו היחסים הנכונים בין השכל לבין המידות, השכל צריך להיות קצת למעלה מהמידות, כדי שיוכל לנהל את המידות. בסדר? עכשיו אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. יש שני סוגי שכלים ויש שני סוגי מידות. שני סוגי שכלים, שכל אנושי, שכל אלוהי. שכל אנושי, חוכמות חול. שכל אלוהי, תורה. שני סוגי מידות, מידות טובות, שבן אדם קוראים להם טובות, ומידות קשות. עכשיו, היות והשכל הוא תמיד למעלה מהמידות, תמיד צריך להיווצר הפרופורציה בין השכל למידות. כל זה כתוב כאן בעיניה. אומר הרב ככה, אם הקדוש ברוך הוא ברא האדם עם מידות קטנות, כלומר, רק עם מידות טובות, שזה במרכאות אומות העולם, צריך להבין את המשפט הזה, אבל בואו כרגע נגיד שאנחנו מבינים אותו. כלומר, אומות העולם לא יכולות לגלות את האלוהי במידות הקשות, ולכן לא ניתנו להן המידות הקשות לפי הערך המסוגל לגלות אלוהות שם. בסדר, נגיד שהבנו את המשפט הזה. אז ניתנו להם במרכאות רק המידות הטובות. אז אם לאומות העולם ניתנו רק המידות הטובות, בלי יכולת לגלות את המידות הטוב, את המידות הקשות בטוב שלהם, אז איזה שכל הם צריכים? אם יש מידות, נקרא לזה קטנות, איזה שכל צריך להיות אל מול המידות הקטנות האלה? שכל קטן. למה? כי אם השכל יהיה יותר מדי גדול, אז השכל יבוא במקום המידות. המנהל ייכנס במקום המורה. אם המידות יהיו יותר מדי גדולות, אז המורה יעיף את המנהל. נכון? אז תמיד צריך להיווצר היחס בין השכל לבין המידות, שהמידות לא למעלה מהשכל, והשכל לא בא במקום המידות. אז מידות קטנות נדרשות להן לכוון אותן שכל קטן. מידות גדולות נדרש לכוון אותם שכל גדול. אומר הרב את החשבון, אני עושה את החשבון, כבר נקרא זה בפנים. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לעם ישראל שתי מתנות. שתי מתנות שממילא היא אחת משלימת את השנייה. המתנה האחת היא היכולת לגלות את הבורא בכל המידות. היכולת לגלות את הבורא בכל המידות, זה אומר גם המידות הטובות וגם המידות הקשות. כדי שיש שכל שמנהל לא רק את המידות הטובות, אלא גם את המידות הקשות, כדי שיש שכל שמסוגל לנהל מידות גדולות, מסובכות ומורכבות, צריך שכל גדול. השכל הגדול הזה נקרא תורה, שכל אלוהי. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה בורא בנו רק את המידות הטובות ולא את המידות הקשות, אז היינו חסרים להופיע אחדות הבורא במידות. אם היה בורא לנו את המידות הקשות ומשאיר לנו שכל קטן, שכל אנושי רגיל, חוכמת חול, מה הייתה התוצאה? המידות הקשות היו מתנפלות על השכל הקטן וממוצטות אותו. עכשיו להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מתנה גדולה שנקראת שכל אלוהי גדול, תורה. אם היה בורא את התורה שבנו, היה בורא אותנו רק עם שכל אלוהי גדול ועם מידות רגילות, עם מידות קטנות, מה היה קורה? היינו נפחים להיות, אומר הרב מלאכי השרת, השכל האלוהי הגדול, היה ממוטט את המידות הטובות. ולכן היה צריך הקדוש ברוך הוא לברוא בתוכנו את המידות הקשות, כדי שתיווצר הפרופורציה בין השכל האלוהי הגדול למידות הקשות המסובכות. אז אומות העולם קיבלו שכל אנושי קטן ומידות טובות ומידות קטנות. קוראים לזה שכל אנושי, מוסר אנושי. ישראל קיבלו את שני סוגי השכלים, גם השכל האלוהי, גם השכל האנושי, גם את המידות הטובות וגם את המידות הקשות. א', כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מתנה, א', כל המידות, לכן צריך שכל אלוהי גדול, שלא נהפך לפרי אדם, או יותר נכון לבעלי חיים, כי מידות קשות ושכל קטן היינו הפכים לפראים, לבהמים, ומצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מתנה גדולה שנקראת תורה, ולכן אם היינו נותן לו שכל אלוהי גדול ומידות קטנות, היינו נהפכים להיות מלאכי השרת. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה בעלי חיים או פרי אדם, ולא רוצה שנהיה מלאכי השרת. לכן רצת לנו שתי מתנות ויצר את האיזון בין שניהם. עכשיו, היות וזה נשמע לכם מסובך, אז בואו נקרא לכם את מילות הרב קוק היותר מסובכות. האומה הישראלית שנטעה יוצר כל להיות לאור עולם. עם זו יצרתי לי, הוכנה בכוחות אדירים. כפי גודל הנפש ותעודתה, כן צריכים להיות כוחותיה. הכוחות, גם הכוחות הקשים שבנפש, הקינה, הכעס ומכל שכן הגבורה והגאווה, הם הוכנו לפעול גדולות בנפש גדולה. אמנם, לפי מידת גדולת הכוחות הנפשיים, לפי ערך המדרגה המוסרית, שהיא המורה בכיתה, צריך המנהל להיות למעלה מהמורה. צריכה מרות השכל להיות עוד עודפת וגדולה עליהם. למה? כדי שהשכל הזה יוכל לנהל את המידות. למען יעצר כוח להנהיג הכוחות החזקים, כל אחד על מכונו. שכל קטן מספיק להנהיג את מידת הביישנות והרחמנות וגמיות החסדים. אבל את מידת הקנאה והגבורה והנקמה והכעס והאכזריות וכו', איזה שכל אנושי רגיל לא יכול להנהיג. פה צריך שכל אלוקי גדול, שיודע לכוון מדויק, לגלות את הטוב האלוהי המדויק בתוך המידות הקשות. והנה, לפי מידת ההכנה השכלית שהוכנה באומה הישראלית בעצם נפשותיהם, כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו תורה עכשיו מהצד השני, לולא ההכנה השכלית העליונה שאנחנו שייכים לה, לולא הכוחות החזקים והקשים ששם היוצר ברוך הוא בטבעם, אם הקדוש ברוך הוא לא שם בתוכנו את המידות הקשות כפרופורציה לשכל האלוהי הגדול שלנו, היו מתמוטטים וקלים מיד מתגרת יד השכל המכניע ומחליש את הכוחות הטבעיים ברוב וזו. כלומר, השכל האלוקי הגדול המכניע את המידות הטובות, היינו נפחים למלאכי השרת. לכן צריך שמול השכל האלוהי הגדול יעמדו כוחות מוסריים קשים, כדי שיבצר האיזון הזה ונהפך לבני אדם קדושים ולא למלאכי השרת. ומצד שני, או המשך הצד הזה, על כן לעומת כוח השכל האדיר, השכל האלוהי, שהיה צריך בהכרח לנטוע בנפש אומה זו, שהייתה מוכנת להשכיל את היסוד השכלי הטהור וכו', אני מדלג טיפה, היה צריך גם כן לעומת זה לנטוע בהם כוחות אדירים וחזקים, מידות קשות, שביציאתם לפעול בלא שלטון השכל האדיר, הם עלולים להשחתות גדולות ועצומות. זה יכול להסביר מדוע אנחנו רואים הרבה פעמים כשאין תורה בישראל, אז הקלקולים המוסריים הם קלקולים הרבה יותר קשים מאשר הקלקולים אצל אומות העולם. דוגמה, הישראלי החצוף כמשל. ישראל הזים הם. להם, אמנם להם ניתנה תורה. בראתי יצר הרע, לפי הסבר הזה המידות הקשות, בראתי לא תורת הבליים. טוב, יש עוד הרבה חשבונות כאן, זאת פסקה ארוכה, יש הרבה מה לחשבן כאן. אבל בגדול, מה אנחנו רואים? שאם אנחנו רוצים להיות שתולים בכנסת ישראל, אנחנו צריכים א', להוציא את השכל האלוהי הגדול שכבר הוא נתן לנו מכוח לפועל תורה, לתקן את המחשבות, ב', להופיע את כל המידות, בישנים רחמנים וגורמים חסדים מצד אחד, ובעיקר החידוש הגדול שלנו זה המידות הקשות, לגלות דרך המידות הקשות את הטוב האלוהי, ואז ייווצר היחס הנכון בין התורה לבין המידות, ואנחנו שתולים בכנסת ישראל. אז מה העבודה שלנו? א', ללמוד הרבה תורה, ב', לגלות את כל המידות בטוב האלוהי שבתוכן. אולי כאן צריך להעיר עוד הערה חשובה מאוד. הרב קוק במדבר שור עושה הבחנה בין המידות הטובות למידות הקשות. ההבחנה היא שהמידות, וזה דברים ארוכים, זמננו קצר, נגיד בקיצור. המידות הטובות הן המידות העצמיות לנפש. הרב קורא לזה כוח עצמי לנפש. זאת אומרת, ה-DNA הישראלי שלנו זה ישראל בישנים, רחמנים וגומי חסדים. זה ה-DNA. אבל כדי שאנחנו נוכל להיות אנשים, עם, ששייך לתיקון עולם בעולם שלנו, אנחנו חייבים שתהיה לנו זה נקודת השקה עם אומות העולם. ולכן הגמרא מדייקת, ישראל עזים, לא כתוב ישראל עזים נקודה. ישראל עזין שבאומות. כלומר, אל מול האומות אנחנו צריכים לגלות את מידת העזות. אבל המידות האלה, המידות הקשות, שמידת העזות היא רק דוגמה להן, הן מידות שקורא להם הרב כוח זר חוץ לנפש. כלומר, אנחנו מבפנים רחמנים בישנים וגומלי חסדים, ומבחוץ קנאים, כעסנים, גאוותנים, עזים, אכזרים וכו'. אני אגיד את זה רגע אחרת, כלפי מה הרב שם אומר את הדברים. כשיצחק חשב לברך את עשיו, מה הוא טעה בעשיו? הוא באמת לא ידע מי הוא עשיו? אומר הרב שם במדבר שור, יצחק אבינו ידע שיעקב אשתם יושב אוהלים, ויעקב הוא בישן רחמן וגומל חסדים, והוא ידע שעשיו הוא יצא את ישדה וכו'. אלא, יצחק ראה, א', עשיו הוא הבכור, אז אולי לא כוח הבכורה. ב', תסתכל עשיו 2,000 שנה אחורה, ואומר, תשמע, אני, כשאני רואה את המציאות, אני רואה שהעולם הזה הוא מלא מאבקים, הוא מלא התחככויות. התכונות היעקביות של רחמנות, בישנות, גמילות חסדים, התכונות האלה לא יכולות להתמודד עם כל הציניות, הלחצים, המתחים, החיכוכים, המאבקים שיש בעולם הזה. ולכן אמר יעקב, הבכורה של, אמר יצחק, הבכורה של עשיו, פלוס, כך הוא חשב אב אמינא, הבכורה של עשיו, פלוס, הכוחות המיוחדים שלו כאיש שדה, זה מתאים להיות גאולת עולם. ולכן אמר יצחק, אני אברך את עשיו, גם מכוח הבכורה, גם המידות הקשות, וגם הברכה שלי, הוא יתקן את העולם. כלומר, זה הפוך על הפוך. יצחק לא ברך את יעקב, יצחק לא ברך את יעקב, דווקא בגלל המידות הטובות שיש ליעקב. דווקא בגלל המידות האלה של רחמנות וביישנות ישתם משה ואוהלים. זאת הסיבה שבגללה יצחק לא ברך את יעקב. אבל רבקה ידעה שעשיו, איש יודע צד איש שדה, הוא לא יכול להיות אדם כזה שיגל את העולם. הוא מלוכלך מאוד מבפנים, לא רק מבחוץ. ולכן אמרה לי יעקב, לך תלבש את בגדי עשיו מבחוץ, ותגלה לאבא, שאף על פי שאתה אשתם יושב ועולים מבפנים, רחמנים בישנים וגומלי חסדים מבפנים, אתה מסוגל להיות גם איש יודע צד ישדה מבחוץ. ואז יצחק קולט את זה, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. מבחינה פנימית, הכל הוא יעקב. מבחינת היכולת לפעול בידיים, ידי עשיו. אם כן, מה זיקה את יעקב בברכות? לא התמימות היעקבית, אלא העזות העשווית. זה מה שרבקה גילתה ליצחק, שיעקב יודע לגלות את אותה תמימות, את אותן מידות טובות מבפנים, וזה לא סותר אצלו בכלל את יכולת ההתלבשות במידות הקשות מבחוץ. בזה רבקה, אם אפשר לומר, שכנעה את יצחק שיעקב מתאים לברכה. עכשיו שימו לב, זה נפלא. בואו נלך רגע למשנה והיא תסדר את כל הדברים. יהודה בן תימא אומר, נגיד, אסביר את זה ב5 דקות ונעצור. יהודה בן תימא אומר, הווי אז כאן אמר, קל כנה שרץ כצבי גיבור קרי לעשות את סנביך שבע שמיים. הוא היה אומר, אותו יהודה בן תימא, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון לפניך השם למלוותנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. עד לכאן המשנה. 4 קושיות מהירות, קושיה הראשונה. מצד אחד אתה אומר יהודה בן תימא, הווי אז כאן אמר. ומצד שני אתה אומר, אז פנים לגיהינום. אז תחיל, מידת העזות היא טובה או רע? שאלה שנייה. מצד אחד אתה אומר, בושת פנים לגן עדן. מצד שני, כתוב במשנה במסכת אבות, לא הביישן למד. אז מידת הביישנות היא טובה או רע? שאלה שלישית. איך אתה אומר, ואז כאן אמר, בושת פנים לגן עדן? הרי לכאורה מידת העזות והביישנות, אלה שתי מידות הופכיות. שאלה רביעית, ד', מה זה הסיומת הזאת במשנה? יהי רצון מפניך השם אלינו ולא אבותינו. ממתי משנה מסתיימת בתפילה? מה זה קשור לפה למשנה, ריבונו של עולם? מי מוכן לחזור על 4 הקושיות? א', האם מידת העזות טובה או רע? ב', האם מידת הביישנות טובה או רע? ג', איך העזות והביישנות הולכים ביחד? ד', מה זאת התפילה הזאת בסוף המשנה? בסדר רבותיי, אומר הרב בספר מצוות ראייה, והוא מביא לזה כבר מקורות קדומים, שצריך להבדיל בין מידות שכתובה בהם המילה פנים, למידות שלא כתובה בהם המילה פנים. ואז כאן אמר, אז פנים לגיהינם, בושת פנים לגן עדן, לא הביישן למד, לא כתוב לא הביישן פנים למד. מה ההבדל? אומר הרב, יש 2 סוגי מידות בנפש הישראלית. יש מידות פנימיות, עצמיות, טבעיות לנו, ויש מידות חיצוניות לנו. המידה הפנימית שלנו באמת זה ישראל ביישנים, בושת פנים לגן עדן, זה אנחנו. הכל כל יעקב ישתם השבוע אני, זה יעקב. אבל בעולם הזה אנחנו צריכים להתלבש במידות קשות. ישראל הזין שבאומות, אל מול האומות אנחנו הזין. ולכן המשנה מדויקת, נפלא. כלפי חוץ אנחנו צריכים להיות ואז כאן אמר, לא כתוב ואז פנים כאן אמר. ואז. אבל צריך מאוד להיזהר שלא יהיה בחינה של אחרי המעשים נמשכים על אובות, ואז נהפך מלהיות עזים מבחוץ, להפך להיות עזים מבפנים. לכן אבי אז כנמר, הוא היה אומר אז פנים לגיהינום. כלומר, צריך מאוד להיזהר שהיכולת לגלות את כולליות המידות, כולל המידות הקשות מבחוץ, לא תהפכנה המידות הקשות האלה להיות הטבע העצמי שלנו מבפנים. לכן אבי אז כנמר, אבל הוא היה אומר אז פנים לגיהינום, להיזהר מאוד שהעזות החיצונית לא תהפך להיות עזות פנימית. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. גם כשיעקב מתלבש בידיים של עשיו, הכל הפנימי הוא יעקב, הוא לא עשיו חס ושלום. בזה ענינו על הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, בושת פנים לגן עדן. מהבחינה הפנימית אנחנו ביישנים. ולכן כשהמשנה אומרת במקום אחר לא הביישן למד, היא לא אומרת לא הביישן פנים למד. אז מי זה הביישן שעליו מדובר שם? זה אדם שעושה הצגות שהוא ביישן. שהוא צנוע, שהוא ענוותן, הוא לא ביישן באמת. הראיה שהמשנה לא אומרת ביישן פנים. האדם שהוא ביישן מבפנים, הוא ענה וצנוע מבפנים, הוא יודע שהוא לא יודע, אז הוא למד מכל אחד, כי יש לו מה לקבל מכולם. אבל האדם שכלפי חוץ מתנהג בביישנות, בענווה ובצניעות, אבל מבפנים הוא מלא באגו ובכבוד ובגאווה של עצמו, והוא בטוח שאינו ממי לקבל כלום. אז לא הביישן למד, הביישן פנים למד, הביישן לא פנים, לא למד. ברור. תירוץ שלישי, אין שום סתירה בין הזאת לביישנות. הביישנות היא מבפנים והזאת היא מבחוץ. ואז מבחוץ בושת פנים, מבפנים. ברור. והתשובה הרביעית, השאלה הרביעית, יהי רצון מלפניך השם אלינו ולאבותינו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אם אנחנו רוצים להיות אנשים ששייכים באמת לתורה, ואנשים ששייכים באמת להיות, שרוצים להיות שייכים באמת לבניין העולם, אנחנו חייבים להיות ביישנים מבפנים ועזים מבחוץ. אם נהיה ביישנים מבפנים וביישנים מבחוץ, עשיו יבלע אותנו. אם נהיה עזים מבחוץ ועזים מבפנים, אז נהפכנו להיות עשיו. אלא אנחנו כמו צבר, סברס, מישהו פעם ראה סברס? מה התכונה של הסברס? מתוק כדבש מבפנים וקוצני מאוד מבחוץ. זה אנחנו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אז מהי התורה והמידות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן כדי להיות שתול בכנסת ישראל? א', תורה גדולה שלא רק שכל אנושי, ב', מידות שכוללות את כל המידות, שהיחס ביניהן מידות טובות מבפנים קשות מבחוץ, ואם אנחנו נעבוד, כל אחד מאיתנו יעבוד על עצמו, א', ללמוד הרבה תורה, ב', לטפל במידות, לעבוד על המידות. גם המידות הטובות זה יותר פשוט לעבוד עליהן יחסית, וגם המידות הקשות, וליצור את האיזון הנכון בין שתיהן, שהמידות הקשות יהיו מבחוץ והמידות הטובות יהיו מבפנים, אז אנחנו באמת שתולים בכנסת ישראל. לכן הפסקה הזאת, אם אפשר לומר, וזה נעצור, הפסקה הזאת היא בעצם, החלק הזה בפסקה הוא המתכון המעשי, אם אפשר לומר, איך באמת להיבלע מתוך צימאון ברוח הישראלית הזאת. אז עוד פעם, אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שותל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושה וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. עד לכאן הייתי אומר הרעיון, האידאה. עכשיו איך עושים את זה? שישים את מגמת חייו, לקנות לו לפי היכולת שבידו, כל אחד לפי אישיותו, לפי היכולות שלו, את המידות הישראליות, המידות הטובות הפנימיות והמידות הקשות החיצוניות והיחס בין שתיהן. אז קדימה לעבודה, כולם צריכים לעבוד על ישראל חכמנים, להיות אנשים יותר רחמנים, יותר ביישנים, יותר גומלי חסדים, אבל להיות גם עם מסוגלות לגלות עזות ואת כל המידות הקשות מבחוץ ולא מבפנים וכו'. ואז כאן אמר, בושת פנים לגן עדן. אז מצד אחד לקנות לפי יכול שבידו את המידות הישראליות, ומצד שני ואת הידיעות המיוחדות לישראל, ואין סתירה בין הידיעות המיוחדות לישראל למידות. זה אותו יחס כמו שראינו, זה המנהל והמורה, זה השכל האלוהי הגדול שלא רק כולל שכל אלוקי, שכל אנושי קטן, השכל אלוהי גדול, שיודע לכוון את כלל המידות. ואת הידיעות המיוחדות לישראל שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה וכל סעיפיה. ואימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל, טוב, צריך עוד להן בזה יותר, אומר כאן הרב יותר מזה, שהאדם שיש שתול בכנסת ישראל מכוח העבודה הכפולה גם במחשבה וגם בנפש, ומתוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. כלומר, האדם, הפרט הישראלי הזה, יגיע למקום כזה שהוא יודע אפילו, הוא מסוגל להכיל בתוכו לא רק את הישראליות, אלא את כלל האנושיות וכלל העולמיות. כי ישראל זה התמצית של הכל, כמו שכבר דיברנו הרבה מאוד פעמים. טוב, פחות או יותר, הקפנו את, כמעט את כל הפסקה, אבל נראה לי זה מספיק. יישר כוח, ברוכים תהיו.